רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מאורות, מסע של חוכמה, השראה וחיבור אנושי, בהגשת נטע עדני.
בוקר טוב, חנוכה שמח. אנחנו היום בפרק 5, פרק ה' עוסק בגבולות הלב, בין הבחירה במקור הפנימי על פני קשרים שטחיים, ואנחנו נגיע ממש לציטוטים המדויקים בכך. אם בפרק ד' למדנו איך לשמור על הלב, נצור לבך, היום אנחנו שואלים את השאלה המורכבת, ממה בדיוק הלב שלנו זקוק להגנה. פרק ה' הוא בעצם שיעור עבורנו על הגבולות האלו, מתמקד בדמותה של האישה זרה, שהיא בעצם מטאפורה לכל פיתוי מתוק, לרגע שבא מבחוץ, אך גובה מאיתנו איזשהו מחיר של בדידות ואובדן עצמי. הפרק הזה מתחיל בקריאה, בני לחוכמתי הקשיבה. זהו פרק שמכריח אותנו להבחין בין נופת צופים לבין אמת פנימית. התוכנית היום תלווה בשיחת עומק על אותנטיות ובדידות בהשראת הפוסט לבד בארץ. האורח שלי הוא גיל מאיר, יליד ארצות הברית, חייל בודד, לוחם לשעבר, כותב ועוסק בשאלות של התפתחות אישית, תקשורת בין אישית וחוויית הזרות בחברה הישראלית. ברוך הבא ובוקר וצהריים טובים אצלך גיל, ואשמח שתספר קצת מי אתה.
בוקר טוב לך גם נטע ולכם בארץ. אז תודה על על האירוח. אז אני גיל מאיר, נולדתי וגדלתי בארצות הברית. עליתי לארץ כשהייתי בן 22, לפני עשור. שירתי כלוחם בחיל השריון בתור חייל בודד. אחרי השירות למדתי וגם עבדתי בהייטק כמה שנים. בשנים האחרונות אני נע בין ישראל לחול, כותב ומדבר על חוויות של זהות, שייכות, תקשורת אנושית בתוך החברה הישראלית, עם הזווית שלי כמישהו ש לא נולד וגדל בארץ, אבל חי בתוכו לא מעט שנים כבר.
מדהים. אז אתה פרסמת פוסט שככה תפס תאוצה מטורפת בסטטוסים מצייצים, וככה בעצם הגעתי אליך. והתחלת שם ככה באיזשהו משפט, ההזמנה כמעט אף פעם לא נובעת מתוך רצון אמיתי להכיר אותי, אלא רק אחרי שגילו עד כמה אני לבד. ואז היה להם קשה לשהות באי הנוחות הזו. והוא באמת עורר איזשהו דיון ושיח, כי ראיתי את כמות התגובות שקיבלת שם, לא רק הלייקים. וזה מדבר קצת, התייחסת לתרבות הישראלית, לנושא של בדידות חברתית, אני חושבת שזה גם באמת באופן כללי בעולם היום, ולא רק בישראל. בישראל זה אולי מורגש יותר, כי אנחנו הרבה יותר קהילתיים.
כן, כן. הפוסט, אני שנים מתבשל עם המחשבות שכתבתי בפוסט. למעשה הפוסט נובע מזה שאני אתמצאת אותו בקצרה, שפשוט בתור חייל בודד, שאנשים ששומעים את המבטא שלי, מיד שואלים אותי רצף של שאלות, מאיפה אתה, בן כמה אתה, מה אתה עושה בארץ, איפה שירתת, יש לך משפחה וכולי, וזה תמיד אותו רצף של שאלות, ובדרך כלל, אחרי שהיו מגלות שכאילו, יש לי קצת משפחה בארץ, אבל לא כפי שהמון ישראלים רגילים, מיד היה מגיע, אתה מוזמן אלינו ארוחת שישי, או ארוחת חג. וזה קרה לי כל כך הרבה פעמים, באותה צורה, שלאורך השנים שזה קרה, התחלתי לחשוב ולהתבונן על זה, וגם לקחתי בחשבון איך היה החוויה, שאכן כן הייתי מקבל את ההזמנה והייתי הולך, וזה גרם לי לחשוב על למה ומה המניעים אחרי ההזמנה. וכן, זה היה מרתק, וזה גם היה לפעמים קצת כואב לי לחשוב על זה, אבל זה היה מלמד, וזה היה מה שחשוב לי.
מדהים. אז באמת, אנחנו כל הזמן עוברים דרך. זה אין ספק. ובחרת בתור שיר ראשון את השיר כל הזמן הזה של רביד פלוטניק. למה דווקא? אני הקשבתי לו עוד הפעם אתמול, שזה כאילו ככה מאוד התחבר לי עם השיח איתך, לפני שעלינו לכאן לשידור. ואני אשמח ככה שתגיד לי, למה דווקא השיר הזה בחרת?
אחת השורות העיקריות של השיר, בכל הזמן הזה הייתי לבד, או כאילו בכל הזמן הזה הייתי, וגם הווייב של השיר, וגם המילים מאוד התחברתי אליהם, וזה משהו שפשוט שהייתי משמיע אותו, הייתי באמת מרגיש שזה, שאני מתחבר לזה רגשית. ברמה מסוימת, כן.
אז אנחנו נתחיל רגע עם שני הפסוקים הראשונים של הפרק. בני לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הת אוזנך, לשמור מזימות, ודעת שפתיך ינצורו. ואתם מוזמנים להאזין יחד איתנו לשיר של רביד פלוטניק, כל הזמן הזה.
וכל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה, כל יום מחדש. זוכר את הדירה, זוכר את הצחוקים, הודעת לי שאתה מאוהב בי אחרי יומיים וחצי בקושי, בחדרי חדרים בכינו בחוץ, שחקנו עד השמיים, אמרת שיש בי ברכה ונשקת לי את הידיים, אמרת אין חברים בעולם הזה, או על הקדם לאדם זאב, איך הכנסת אותי לעולם שלך, איך אהבת אותי עד כאב, הרבה יותר מכל השרלות האלה שהיית איתן לפניי, זוכר? יפודה לצמאלה, ים של דמעות בשתי עיניי. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אבל כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה, כל יום מחדש, כל הזמן הזה הייתי לבד, כל ישיבות על הדשא בסירקין, סכם אך בגשם לאוטו. מבסוטים מכל מה שיש לנו, תמיד מכחישים את כל מה שלא טוב. אני הייתי זינה על שיחה הלוחמת, אתה היית אבי נעלבי. הייתי שומעת את נינה סימון שרה, You don't know what love is, כשניסיתי להשתנות בשבילך ולהיות אשת חלומותיך. כשרצית קלאסה הייתי ביונסה, רצית שכונה הייתי פרחה. כשחלמנו לטוס בעולם אם רק היינו שורדים משברים, כשסיפרת איך אמא שלך עברה מבית חולים לבית חולים לבית חולים. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אבל כל הזמן הזה הייתי לבד. כל הזמן הזה כל יום מחדש, כל הזמן הזה הייתי לבד. כל הזמן הזה תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים מאיתנו, ונתת לגשר ליפול. דיברת כמו ילד כועס ודפוק, שהיית קנאי וחסר ביטחון בגדול. אין אמא ואבא, אין חשק לכלום, רגנג'ה וטבק, ואני מתארגנת כל ערב על שחטה כאילו החיים שלי סבבה. חיפשתי את הדרך לחתוך ממך מבלי לצאת הפוגעת. זוכרת כפי חרדה ולילות לבנים שחשבתי שאני משתגעת. אהבתי אותך בכל רגע נתון, גם שעשית לי דווקא, ריפאתי את הלב השבור שלך ואתה בתמורה נעלמת. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אבל כל הזמן הזה הייתי לבד. כל הזמן הזה כל יום
גיל, אז בזכותך הקשבתי עוד יותר למילים, ואני חושבת שבעצם זה קצת ממש מחבר למה שכתבת בפוסט, כי בעצם איך אנחנו מחנכים את עצמנו, ובכלל את מי שסביבנו, להיות נוכחים מול סיטואציות חיים שהן לא בהכרח happy-happy, והן לא רק זה, ואולי יש איזשהו כאב, ואולי יש איזשהו צורך אחר, ובמקום איזשהו רצון לשלוף הזמנה שמרגישה לפעמים לצד השני כמזויפת, שהיא נובעת מאיזשהו לחץ חברתי, כי הנה פגשתי מישהו שצריך, אז אולי באמת צריך לזכור שהאדם מולנו הוא אדם ולא פרויקט. אז אני אשמח כאילו גם לשמוע כאילו איך אתה אחרי התגובות שקיבלת על הפוסט, ובכלל, מה אתה חושב על הדבר הזה, כאילו, על מה שאני אמרתי כרגע, אם בכלל זה מתחבר אליך או לא?
כן, בהחלט זה מתחבר אליי. אני כתבתי את הפוסט כי אני שמתי לב לאורך השנים שהייתי מתאר את הסיטואציה אצל ישראלים צברים שהייתי מספר להם, התגובות בדרך כלל היה להם קשות להכיל את זה. הם היו אנשים באופן כללי, היו או כאילו מנסות להסיח את הנושא למשהו אחר, כאילו להגיד אנחנו מאוד אנשים משפחתיים, אנחנו מאוד אנשים שאוהבים לארח, וזה משהו מאוד מאוד עמוק ביהדות. ושוב, אני לא חולק על זה, זה נכון, ללא ספק, אבל זה מפסס את העיקר, או סליחה, את הספציפית, כי המטרה של לתאר שלב שלב את צורת השאלות היה בעצם להגיד, זה לא כאילו משהו שאפשר להכליל, זה משהו, שורה מאוד מסוימת של שאלות, למה? כי יש אנשים שהיו מכירים אותי, בין אם זה בצבא, או בין אם זה בלימודים, או בין אם זה בעבודה, שלא היו מזמינים מיד. עכשיו, זה לא שכאילו, יכול להיות שהם פשוט לא רצו, יכול להיות שהם לא הרגישו בזה בנוח, זה בסדר גמור גם. זה לא ממש, לא חובה בשום צורה, ואני גם כתבתי בפוסט שביליתי מאות שבתות לבד מאז שעליתי בארץ, וזה לא מזיז לי, באמת. זה היה יותר של לשים קצת תאורה, הנה, אור על נקודה או תגובה מאוד מאוד ייחודית שהיה מגיע בסיטואציה הספציפית. ואני מרגיש שעם התגובות הרגשתי שיש אנשים שהיה להם קשה להכיל את זה, ואלו אנשים שמיד הגיבו על מה אתה מתלונן, תגיד תודה שבכלל מזינים אותך, אין להם שום התחייבות לעשות את זה, או אנשים שבכלל לא עונים או מתחמקים ממה שנאמר בפוסט, שזה, הרגשתי שזה ערר או עוררה איזושהי אי נוחות. וזה גרם לאנשים לחשוב, וגם היו תגובות שאמרו, וואלה, לא חשבתי, טוב לדעת, וגם היו אנשים שאתה עושה מזה, כאילו ניתוח יתר, קיצור. כמו שבארצות הברית אמרו, אתה לוקח 10 יהודים, יש 30 דעות. ככה, כאילו זה היה משהו שגדלתי איתו, ששמעתי. אז כן, זה באמת, זה לא הפתיע אותי כל כך, אבל המטרה היה כאילו פשוט לשים משהו, לשים אור על משהו שאני הרגשתי שלא מדובר מספיק. אני מרגיש שבשנים האחרונות בחברה הישראלית יש תחושה או קושי להסתכל על דברים שפחות נעימים לנו, או שאם אנחנו נסתכל עליהם לעומק זה יכריח אותנו להתבונן על דברים שפחות נעימים לפעמים, ואם מישהו מדבר אליהם בפומבי אז אנחנו נתחמק ממנו, אנחנו ו
אז בעצם זה בין התגובה האינטואיטיבית לבין תגובה שחלטנית, סליחה, שכאילו אתה ככה מרגיש, שכאילו אנשים צריכים לעבור את סדרת השאלות כדי להגיד, אוקיי, אנחנו מזמינים אותו. אני שמעתי שיחה קצרה, כנראה זה ממפגש ארוך יותר, של הרב לאו, יחד עם רוני קובן, ואמר הרב לאו, בכל מה שקשור ללחיות כאן יחד בישראל, אנחנו עדיין בטירונות. אנחנו מצטיינים בלחיות בכאב ביחד. וזה כאילו איזושהי נקודה כזאת של, אומר, אנחנו אפילו לא סמל ראשון בלחיות ביחד. אבל בזמן כאב אנחנו מאוד מאוד מחוברים. ואני חושבת שזה גם קצת מחבר אותנו למה שאנחנו מדברים פה, כי יש איזשהו קלות יותר להתחבר לתוך כאב, מאשר זה כאילו קצת זזים באי נוחות מדברים מסוימים. בפרק הזה שאנחנו מדברים עליו, בעצם שלמה המלך מסרטט איזשהו קונפליקט כזה, בין מראית עין לבין מהות. אז מצד אחד, הוא מתייחס פה לפיתוי בצורה של אישה זרה, אבל הוא מדבר על זה שהוא גם קצת חלקלק, והוא כמו הזמנה החברתית הזאת שנובעת בין חובה או אשמה. ואנחנו נמשיך רגע בפסוקים הבאים, ואנחנו ממש, זה ממש מתחבר יחד. כינופת תטופנה, שפתי זרה, וחלק משמן חכה. אבל הטרגדיה היא כאילו בעצם בתוצאה, שזה בעצם קצת מה שאתה אומר, של תחושת הקישוט, השימוש. ובפסוק הבא הוא ממשיך, ואחריתה מרק הלענה, חדה כחרב פיות. שזה קצת איזושהי, אני חושבת, הזמנה, או חיבור שמי הנימוס הזה, לא תמיד זה משאיר בלב מתיקות, אלא בעצם זה קצת מרגיש לך עוד יותר איזושהי תחושת בדידות. כי אתה מרגיש איזשהו קישוט לשולחן, האם הבדידות היא בעצם בידוד פיזי, או שזה משהו רגשי, כחרב פיפיות. ואנחנו, האמת שאנחנו פוגשים את זה גם בהרבה מקומות אחרים. לצערי, יש את כל התופעה של אלימות, בעיקר כלפי נשים, אין דרך אחרת להגיד את זה. אבל בעצם הנרקיסיסט, הוא בדרך כלל אדם שהוא מצד אחד כאילו עם נופת צופים, איזושהי מניפולציה במתק שפתיים, ומראה מראית עין של ככה, וואו, איזה מדהים, איזה מדהים, ואז זה מגיע לאותו ערס מוחלט, כאילו לאותה אלימות רגשית, פיזית, שזה משאיר תאמר, כי זה גורם להרס באמת עצמי של מי שבתוך הקשר הזה. ונראה שזה גם על זה אתה מדבר, כאילו, וכמובן תקן אותי אם אני טועה.
כן, כאילו, תראה, אני תמיד מוכן לשמוע דעות שסותרות מה שאני אומר, ויש אנשים שאמרו לי, אתה לא מכיר אותנו, אתה לא יודע, אתה לא יודע בוודאות, זה השערה שלך, זה... ויכול להיות, אני תמיד מוכן לקחת בחשבון שאולי מה שאני אומר זה לא מדויק או לא מה שמתכוון. בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה. אבל שזה קורה, שזה דפוס חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים באותה צורה, והמשתנה היחיד שכאילו תמיד נשאר זה צברים או אנשים כאילו לא עולים חדשים כמוני. אז שוב, מסקנות לא תמיד נכונות, אבל בהחלט אני חושב שזה... משהו להתבונן בו, אבל כן, ההזמנות, אני כאילו בהתחלה פשוט הסתכלתי על זה ששואלים אותי שאלות חברתיות ואני עונה עליהם, זה לא כאילו עבורי, אני לא עונה כי אני משתוקק להזמנה או שאני דווקא רוצה, עכשיו בהתחלה כאילו וואלה זה נחמד להיות רצוי, אני לא מכחיש את זה בשום צורה, זה נחמד מאוד, אבל זה לא... המהירות שהיה מגיע ההזמנה יחד עם שאלות שלא באמת מגיעות אליי אלא מגיעות לסטטוס או מעמד שלי ואז מיד מגיעה ההזמנה בלי כאילו נגיעה לעומק, יכול להיות שזה פשוט התרבות האמריקאי שאני הגעתי בו ואני לא מכיר את התרבות הישראלי מספיק כי אנשים אמרו לי גם את זה, אבל אני אמרתי שזה קורה שוב ושוב ושוב ושוב, זה, 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 יש בזה, יש כאן משהו, ואני גם מרגיש שמשהו שבני משפחה אמרו לי, מהמשפחה המורחבת, שלעשות ארוחת שישי משפחה זה משהו מאוד מאוד ישראלי, משהו מאוד מושרש בתודעה הישראלית, ולהמון ישראלים, להתקל בבן אדם שלא עושה את זה, ובאיזושהי קביעות או תדירות גבוהה, אז הדבר הגיוני זה שוואו, הוא לא עושה את זה, ואז הם מדמיינים איך זה היה עבורי אם אני לא הייתי עושה את זה קבוע, ולהמון ישראלים, כאילו זה יכול להיות הגיוני שוואו, זה מפחיד, זה מדאיג, זה מדכא, ומיד כאילו הם כאילו נשתפות עם תחושות לא נעימות, וכדי כאילו לדחוק אותם, אז מציעים את ההזמנה, כדי להרגיש שכאילו הם...
אז מצד אחד זה איזושהי מראה עבורם, של מה היה קורה אם אני הייתי בסיטואציה הזו, אבל אמרת גם שבארצות הברית גדלת אחרת, כאילו איך גדלת אחרת דווקא בהיבט הזה? כי בארצות הברית יש פחות עניין קהילתי, בוא נודה על האמת, כי אנחנו עכשיו, שבוע הבא זה החג המולד, ובדרך כלל רוב המשפחות האמריקאיות ייפגשו פעם בשנה, אולי פעמיים, סביב חג המולד, אולי עוד חג אחד, אבל הם יחסית לא נפגשים. בישראל, כמו שאמרת, קודם כל יש לנו 52 שבתות, אז קודם כל בהכרח בשבתות, או לפחות שליש מהם משפחות ייפגשו, ואז יש חגים, וברוך השם לא חסר לנו חגים. אנחנו בעיצומה של חג החנוכה, ובדרך כלל כולם יודעים מה הם עושים בנר ראשון, איפה הם בנר שני, איפה בנר שלישי, כזה מין איזשהו מאוד ברור שמתחילים כזה בדרך כלל עם הנר המשפחתי, נר של חברים, נר של נדודים, לא משנה מה. אני לא בטוחה שזה ככה בארצות הברית, אלא אם כן אתה מדבר על הקהילה היהודית בארצות הברית.
אז אין ספק שיש הרבה פחות חגים באופן כללי במשפחה האמריקאית הממוצעת השגרתי, ללא ספק. בארץ זה לא רק פעם בחודש, יש, כאילו, סליחה, זה לא רק ארבע פעמים בחודש, זה גם יש את החגים, וגם יש את ה, את ה, את ה, יש, לפעמים אנחנו צמים, לפעמים, אוקיי, יש לא מעט. הייתי אומר בארצות הברית, בערך פעם בחודשיים יש חג שכל המשפחה מתכנסת, לא, ללא ספק זה לא כמו בארץ, את צודקת, אבל קצת יותר ממה שאמרת, אבל כן, Christmas, Thanksgiving, חג עצמאות, יום העצמאות האמריקאי, יש את יום העבודה, יום הפועלים, יש עוד כמה ימים, יש יום הזיכרון האמריקאי, אז יש עוד כמה, אבל לענות לך על השאלה, בדרך כלל כן, לא הייתי מקבל הזמנה מבן אדם שאני לא מכיר, אחרי שכמעט ואין באמת היכרות, כאילו, או לפחות היכרות הממוצע שהייתי עובר לפני שהייתי מקבל את ההזמנות האלו מישראלים. זה הצודקת, אבל אני לא חושב שעצם המהירות של הגעת ההזמנה או היפוכו של העיכוב של ההתעמקות של היחסים דווקא מצביע על קהילתיות יותר רצוי בארץ, אוקיי? זה בהחלט סוג של יותר קהילתיות, אני לא חולק איתך על זה, אבל שהקהילתיות זה יותר עניין של אנחנו כולם עושים את זה, אז אנחנו עושים את זה, זה וגם ממילא שהמדינה עצמה משתפת בזה פעולה באופן רשמי, זאת אומרת היא משבית את התחבורה הציבורית, היא משבית את כל המשרדי הממשלה והמון המון פעילויות אחרות מושפטות, אז אין לאנשים כל כך בחירה, אלא מה אנחנו נעשה אם אנחנו לא נתכנס עם המשפחה, כאילו ממילא אין כל כך הרבה לעשות. עכשיו עם השנים שעוברות, אז יש יותר ויותר דברים שפתוחים בשבת וחגים, אבל עדיין, ביחס לעולם המערבי, עדיין דברים מאוד מאוד סגורים, ואין כל כך המון דברים לעשות, אלא להתכנס עם המשפחה. אבל, אז את צודקת, אבל זה לאו דווקא קהילתיות טובה, זה לפעמים אני הרגשתי שזה קהילתיות לשם שמירת דימוי או שמירת כדי שזה ייראה, כאילו שכחתי את הביטוי, אבל כאילו שאנחנו עושים את זה כי כולם עושים את זה ואנחנו רוצים להיראות שאנחנו גם עושים את זה, כי אחרת אם לא היו עושים את זה אז אנחנו לא מיישרים קו או אנחנו לא, וזה גם כאילו אני חושב מניע לפעמים, כי יש גם משפחות ש, בוא נודה לאמת, אני לא נעים להגיד, יש משפחות שכנראה ברמה פסיכולוגי היה יותר בריא אם הם לא היו מתכנסים, אבל ממילא הם מתכנסים, כי זה מה שהם רוצים לעשות. וזה בסדר גמור, זכותם, לא, כאילו אין לי, ואני תראה לסמי גם לך, כאילו עניין עם זה, שיעשו מה שהם רוצים. בפן האובייקטיבי, לפעמים זה דווקא לא הדבר הכי טוב.
אתה אומר בעצם הביסוס של המערכות היחסים, מאגנת מבחינתך, בין אם זה בארצות הברית או זה, בעצם איזה שהם מפגשים שהם לא הרעים, הם יותר קבועים, כאילו בעצם זה. ולעומת זאת, אצל ישראלים, אנחנו הרבה יותר קל לנו עם הזמניות. אנחנו מכירים, יש לנו את אחד הביטויים הכי, זה סמוך עליי, הכל יהיה בסדר. זה מסוג הדברים האלה של, אוקיי, אנחנו נפתור עכשיו ונמשיך הלאה. אנחנו אבל גם עם שתמיד מתרומם. זאת אומרת, אנחנו סוג של פניקס. אנחנו תמיד מתרוממים מהרבה טלטלות. התחלנו את השבוע הזה באחת הטלטלות הגדולות, בסידני, אוסטרליה. ואנחנו מצליחים כל פעם בעצם להתרומם מחדש. ואני חושבת שזו תכונה שהיא לא קיימת הרבה בעולם. אנחנו כן כיהודים נושאים אותה איתנו. כל פעם מנסים איכשהו, מה שנקרא, לחסל אותנו, לפגוע בנו והכל, ואנחנו מתרוממים, ומתרוממים היטב, לא רק מתרוממים. וזה באמת כאילו, אנחנו צריכים באמת לחשוב על זה, ואני חושבת שזו הסיבה שגם ביקשתי ממך ככה להתארח, כי אני חושבת שהרגע גם להתבונן במקום אחר, בסגנון אחר, נותן לנו עוד העמקה של מי אנחנו. אז אנחנו נצא רגע להפסקה לשיר נוסף, שגם אותו אתה בחרת, סהרה, עם יסמין מועלם וטונה, איתי זבולון, שהוא גם כתב את המילים. למה בחרת אגב בשיר הזה?
מאוד אהבתי את השיר, אני כאילו סוג של התמכרתי אליו ולא הפסקתי להשמיע אותו, ופשוט יש גם מילים, נגיד, אני פרופסור מפוזר, כאילו, אם אני הבנתי את זה נכון, לפעמים כאילו מילים ש... זה גורם לך לחשוב קצת מעבר, וגם המוזיקה פשוט מאוד טוב.
נכון. אז אנחנו נקרא רגע את שני הפסוקים של ה' וו', שהם ככה מובילים אותנו לתוך הסהרה הזו, לתוך המדבר, כי במדבר אתה יכול למצוא את הדרכים, אתה יכול גם לאבד אותם, וזה כאילו ממש מתחבר, זה רגליה ירדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו, אור החיים פן תפלס, נאו מעגלותיה, לא תדע. אז האזנה נעימה.
בשביל קרון יבש חיים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי, דרכתי באש, אש, 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 אש היא טובה, היא מתחמקת מול מיתר התכסיסים היא מפהקת בלה, רעש, הצעתי שקל היא איזה סנקסט ועד בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה יש פח שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולד היי אני ו...
חיפשתי כבר בכל מדבר
כיוון כאילו אני לא מכה מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו השלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה
ככה.
איזה זוג ישרוד ביחד לי, את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד, יו. סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט, בזוג. אוי, לנה, היא גרמה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בירי, בקלבה ופאטה כמו גנה.
וואי, בחירה מעולה. זה כאילו מדליק לך את הבוקר. בטח כשזה בהופעה חיה. אני תמיד אומרת שיש אנרגיה אחרת בהופעות חיות.
אני חושב שפעם ראשונה שהייתי במקרה בנמל יפו, אני חושב שזה איפה ששמעתי את זה. היא עשתה שם הופעה. כאילו...
איזה כיף.
זיכרוני, כן.
זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת בשירים, כי הם בעצם מחזירים אותך לנקודות מסוימות, לחוויות מסוימות, ופתאום המילים פוגשות אותך אחרת, בכל פעם מחדש שאתה נפגש עם שיר. החלק השני שלנו, של הפרק, אנחנו נעשה את זה ככה, יש איזה שהפרק בנוי משלושה מעגלים, מעגלי גבול. מצד אחד שמו המלך הוא מדבר על המעגל הראשון, זה מופיע ככה בפסוקים זין וחט, ואתה בנים שימו לי ואל תסור מאמרי פי, הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. ובעצם בשני הפסוקים האלה הוא אומר, אוקיי, יש גבול שהוא למנוע מראש, הוא איזשהו רגע לברוח מהרעש השטחי. הוא אומר, אל תתקרב למקום שבו אתה לא יודע שהקשרים אותנטיים. דיברנו על האותנטיות הזו. החק את עצמך מאיזושהי נחמדות מנומסת, שהיא לא כל כך רוצה לשהות בכאב שלך, וזה לא מתוך התרברבות או ניתוק, זה סוג של הגנה עצמית. זה ככה החלק הראשון שהוא אומר. הוא ממשיך, ובעצם הוא בא ואומר, כאילו, האם, ואני שואלת אותך, האם זו דרך לריפוי בעצם? כאילו, רגע להציב את המקום הברור הזה, את הגבול הברור, הוא ממשיך אחר כך עם שתי מים מבורך, אבל כאילו על הקטע של איזשהו כוח, מקור כוח של פנימי. דיברת על זהות ועל מה שאתה עוסק בו עכשיו. דיברנו על אישה זרה כעל פיתוי שטחי, אבל ככה מעניין אותי איך אתה מרגיש את החלק. את החלק הזה, כאילו, בעצם המעגל הראשון, מעגל המניעה.
אני, עם ניסיון בחיים, למדתי שלא כולם יכולים להכיל כל כאב וכל עומק, ועצם זה שאתה, מנסיבות חיים, הכרחת לבנות את השריר או את הסיבולת להכיל דברים, ואתה עושה את זה כל כך הרבה פעמים שאצלך אתה כבר התרגלת. עצם זה שאתה התרגלת זה לא אומר שזה נכון לצפות שכל בן אדם אחר יכול גם להכיל את זה. זה לא אומר שזה הוגה, עכשיו זה יכול להיות בו זמנית זה לא נכון לצפות את זה, וזה גם לא הוגן כלפיי. אוקיי? אין לי כוח. אבל אין מה לעשות, כאילו ככה זה החיים, יש אנשים שעוברים דברים שונים, ואנשים שעוברים, שלא עוברים את זה, וזה, אוקיי, החיים לא הוגנים לכולם לצערנו, וצריכים להסתדר עם זה. אבל כן, נגיד יש לי סיפור אישי מאוד, עם המון המון כאב, והמון המון דברים שלא הגיוניים, ושוב זה ארוך, ואני לא אכנס לזה כאן, אבל בגדול, אחרי המון המון שנים של טיפול פסיכולוגי ומחשבות ואיך להתמודד, לקח לי הרבה זמן להגיע להבנה שלא כולם יכולים לתת לי מקום, וזה לא הופך אותם לאנשים רעים, וזה לא הופך אותם לאנשים לא ראויים, זה פשוט ככה זה. וזה משאיר אותך, זה משאיר אצלך תחושה של בדידות שהוא באמת עמוק וקשה, כי מצד אחד אתה רוצה להיות אתה, ומצד שנייה אתה לא יכול להיות אתה כי אתה תבהיל אנשים, ואתה לא רוצה להרחיק בן אדם כאילו כל הזמן, אתה רוצה להתקרב לאנשים, אנחנו בסופו של דבר, מה שעושה לנו טוב זה קשרים חברתיים, בין אם זה זוגים או פלטונים או משפחתיים, אז כן, אז לקח לי המון זמן, כאילו, להבין להכיר את הבן אדם קצת, להרגיש אותם, כאילו, לא פיזית, אבל באנרגיות, ולראות אם יש להם ניסיון דומה, שאולי יכול להמחיש את היכולת שלהם להכיל את זה, לא להכיל את זה. וזה באמת עניין של, כאילו, לפגוע או לחתי, כי לפעמים אתה אוקיי, וגם זה דורש ממני וגם מאנשים כמוני המון המון פגיעות, מוכנות להיות פגיעים ברמה שאנשים אחרים המון פעמים לא יצטרכו כאילו להיות פגיעים ברמה הזאת כדי לרקום אותם קשרים.
אז קודם כל אני חושבת שפגיעות ולהיות נוכח בתוך הרגע ולהסכים להרגיש, אני חושבת שזה משהו שכולם בסופו של דבר עוברים את זה, לא כולם מוכנים לזה. אגב, המעגל השני שאנחנו מדברים עליו, שמדבר עליו שלמה המלך, הוא מדבר על ההוד שלך, על איזשהו הכבוד העצמי, הסלפ-אסטים, כאילו הערך העצמי. עד כמה אתה מנצל את האנרגיה הזאת, ועד כמה אתה מוכן להיות נוכח בו גם. והוא מנסח את זה, פן תיתן לאחרים הודך ושנותיך לאכזרי. פן יסבעו זרים כוחך ועצבך בבית נוכרי. בעצם הוא בא ואומר, רגע, יכול להיות איזשהו מצב של חרטה, של חוסר נוחות, ואיך אדם בודד יכול להגן על ההוד שלו, על הכבוד שלו, כשהוא כל כך קמה לקשר, אבל הוא לא תמיד יודע איך לעשות את זה. אז זה מין משחקים את התפקיד של הקישוט, או אנחנו מבטרים על הכבוד הזה בכלל להיות חלק מה. וזה מעניין, כי אנחנו כל פעם כזה נעים בין להיות חלק מתוך קהילה, זה להיות חלק ממי שאתה. אני מאוד מאמינה שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשאוף ולנצל את הכוח הפנימי שלנו. זאת אומרת, יש לנו איזשהו מקור כוח. אנחנו, הזכרתי קודם את הבאר הזו של המים, יש לנו ידע, יש לנו המון ניסיון חיים, מי כמוך יודע לעזוב את הבית ולהגיע בגיל 22 למדינה זרה, עם מעט שפה אפילו, אם אני מניחה, ולהתחבר לתוך פלטפורמה, דווקא הצבא זה המקום הכי מהיר שאפשר להתחבר אליו, כי בעצם כולם מגיעים ממקומות שונים. כולם מוזבים את הבית, את הידוע, את המוכר, ומגיעים הרגע הם... אני מתנדבת עם בני נוער, ואנחנו תמיד אומרים להם שהם צריכים לזכור, לא יודעים מי היית בכיתה. ותודה לפנינה שהזכירה לי את זה השבוע. אם היית המצחיקן, היית המציק, היית זה שמבלה הרבה אצל המנהלת, לא משנה מה. אתה מגיע לצבא, אתה יכול לבנות חיים חדשים לגמרי. ואנחנו ראינו את זה על לא מעט, על ילדים שמצד אחד... היו מאוד שובבים, חסרי סבלנות, עם הפרעות קשב וריכוז בבית ספר, מגיעים לצבא, הם נהיים משהו אחר. זאת אומרת, ואני חושבת שדווקא הקור היתוך הזה, שהוא מאוד מאוד קיים בישראל, שגם אתה חווית אותו, הוא בעצם מאפשר לך מצד אחד ככה, כל אחד בונה את עצמו מחדש. מין הוד כזה פנימי, וזה מין מקור כוח גם.
כן, כן, ללא ספק. אני חושב שצהל מהווה אולי עדיין ותמיד המוסד הכי חשוב בחברה הישראלית, ואני מקווה שזה יישאר ככה. וגם הוא בעצם, היה לי נורא חשוב שעליתי לארץ לשרת, כי קודם כל הדרך הכי טוב להכיר את המדינה זה לשרת בצבא, חד משמעית בעיניי. ודבר שני, אחרי ששירתת ותרמת, שזה כאילו אני לא רוצה להגיד הייעוד הלאומי, אבל זה סוג של משהו שמאוד מאוד יחד עם מה זה להיות ישראלי ומה זה להיות לגור ולחיות במדינת ישראל, לשמור עליה, היה לי נורא חשוב לשרת, וגם היה לי נורא חשוב לשרת גם ביחידה קרבית, וזה מה שעשיתי. אמנם שזה לא היה קל, ולשרת ביחידה כמו שריון, הייתי חייל בודד בין 2 או 3 בכל הגדוד שלי, והעברית שלי לא הייתה מספקת בשביל רמת העברית האקדמית שנדרשת כדי להפעיל טנקים, אז זה באמת היה לא קל להתאקלם ברמה העברית וגם ברמה התרבותית. אבל אני לא מתחרט לרגע שעשיתי את זה, כי זה באמת, זה עשה אותי בן אדם חזק יותר, בן אדם מחושל יותר, בן אדם טוב יותר. אבל כן, בסופו של דבר, לא רק הצבא, אבל החוויות שלנו, אני גם עם השנים, כשהייתי יותר קטן, אני השתוקקתי הרבה יותר להתחבר עם אנשים. אני הייתי הרבה יותר נזקק, בין אם זה כאילו נטו אפלטוני או בין אם זה עם נשים, אבל עם השנים, עם הטיפול וגם עם התפתחות אישית וגם כאילו שהייתי קורא וחווה דברים, אז אני הייתי הרבה יותר שלם עם זה שכאילו אני לא חייב ללכת לכל אירוע חברתי, אני יכול לדלג על אירועים חברתיים, אני לא חייב להמשיך לצאת עם אישה שאני לא הכי כאילו רואה איתה אופק או נמשך אליה אפילו שהיה דייט ראשון מוצלח או לא, או כאילו, זה רק, אני לא חייב לעשות את הדברים האלו, את ההשתדלות האלו, ההשתדלויות האלו כדי לרקום חיבורים חברתיים, רק על מנת למנוע מצב שבו אני לבד אם אני לא עושה את זה. כאילו, חלק מלהיות שלם עם מה שאת מדברת, עם המצב הפנימי, זה גם להיות שלם עם לבד, זה לא אומר שזה לא חייב להישאר באיזון, וזה לא, וכדאי לתת לזה, כאילו, אני לא רוצה לצאת מהבית, חודש שלו, ברור שלו, זה לא בריא בשום צורה. אבל ללא ספק, לחץ חברתי, לא, שאני לא מושפע עליה כמו שפעם הייתי, אם אני לא רוצה להגיע למקום, אני אחשוב על זה, מי הזמין אותי, מי יהיה שם, מה המשמעות של ללכת או לא ללכת, ואז אני אקבל את ההחלטה ואני אשלם עם זה. ואני חושב שזה חלק מלהיות בריא גם פנימית מבחינת הדימוי העצמי שלנו והערכה העצמי שלנו, וגם מבחינת הקשרים שלנו עם אנשים שבחיינו, בין אם זה פן החברתי או בעסקי או במקצועי או בלימד, לא משנה מה. אנחנו צריכים בסופו של דבר להחליט להיות קרוב או להשתתף באינטראקציות, כי אנחנו מרגישים שזה הדבר הנכון לנו. זה לא אומר לא להתחשב באף בן אדם אחר אם הוא צריך שתהיה נוכח, אבל זה כאילו כמה שיקולים, ובסוף אני מרגיש לפעמים אנשים לא שמים מספיק דגש על מה הם צריכים, מה הם טוב להם, מה יהיה בריא להם.
וזה מקסים שאתה עושה את הדרך הזו, בין אם בעזרה מבחוץ ובין אם בהקשבה לעצמך, וזה ממשיך ככה גם ממש בפסוקים הבאים, זה ממש ככה מתחבר באופן מדהים, ונהמת באחריתך, בכלות בשרך ושעריך, ואמרת איך שנאתי מוסר, ותוכחת נעץ ליבי, ולא שמעתי בכל מוריי, ולמדי לא היטיתי אוזני, כמעט הייתי בכל רע, בתוך קהל ועדה. ובעצם באיזשהו מקום, כאילו מין, אני חושבת שזה גם די מוביל אותנו אחר כך למעגל השלישי, שהוא מסיים את הפרק, ואנחנו כאילו מדברים על הדבר הזה. זה בסדר גם להיות לבד. זה בסדר להיות לבד, זה בסדר גם, אני חושבת שכמו שאמרת קודם, אנשים זה פשוט עבורם מראה, זה מכניס אותם ללחץ, אבל זה לא אומר שזה לא בסדר, זה בסדר מאשר להיות בקשר, והזכרתי קודם על אנשים נרקיסיסטים, זה עדיף מאשר להיות בקשר שהוא אלים, שהוא לא נעים, מאשר להגיד אוקיי, אין מצב, אני לא מוותר על הדבר הזה. וזה די מעביר אותנו לשיר הבא שבחרת, שבחרת על אל תעזבי ידיים של עקיבא, והוא גם מדבר על זה בדידות מקיר אל קיר, נכון? כאילו בא.
כן.
אז קודם כל, למה כן, בחרת הוא... בשיר הזה?
זה שיר, עוד שיר שאני אוהב להשמיע אותו הרבה, וגם אני מאוד מתחבר למילים ספציפיים, כאילו שהוא מדבר על... אתה מחפש דבר שהוא לא קיים, ומאחורי הגב אומרים דברים אליך, ושדידות מקיר לקיר, והמון המון דברים שבאמת אני יכול להזדהות איתם.
מדהים. אז האזנה נעימה, ובזכותך אני מקשיבה לזה שוב.
חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת דבר שלא קיים. מאחורי הגב אומרים את משוגעת, אבל בפנים אין שום ספק, את כבר יודעת. בוודאי ישנו שם, זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה טוב עוד לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. נכון שבלילות את מתבלבלת, סוגרת את הלב ושוב נופלת, והייאוש הולך ומתגבר. תדעי ששום דמעה שלך לא נאבדת, כל תפילה שלך פותחת איזו דלת. נשמה רוצה להשתחרר, בוודאי יש נושא, זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. כמה תורות לפנייך, רק אל תעזבי ידיים, אל תעזבי ידיים. בוודאי ישנו שם, זה לא בשמיים, לא בסוף העולם. אפשר לראות אותיות שנכתבו לך בדמעות, הן מספרות לך, הן מספרות יש לך מקום.
אז באמת שיר מקסים, וזה מדהים, כי זה מחזיר אותנו למעגל האחרון שאנחנו מתייחסים אליו פה בפרק, והוא החזרה לבאר. בעצם הפתרון לבדידות הוא לא בחיפוש מטורף אחרי קשרים חדשים, ואתה ציינת את זה, אלא היא חזרה למחויבות עמוקה, פנימית, ולהאמין במשהו שקורה מסביב. אני אקרא ככה את הפסוקים האחרונים, שתי מים מבורך ונוזלים מתוך בערך. יפוצו מעיונותיך חוצה, ברחובות פלגי מים, יהיו לך לבדך, ואין לזרים איתך, יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך, הילת אהבים, ויעלת חן, דדיה ירוך בכל עת, באהבתה תסגה תמיד. ופה שלמה המלך אומר לנו, תשקיעו רגע בעומק של מה שיש, ולא במה שחסר. קחו את הכוח הפנימי הזה, מתוך הרשת החברתית התומכת, אם זה מהטיפול המקצועי, אבל בסוף בסוף לזכור שיש כאן משהו שהוא מעבר, שיש איזשהו מישהו ששומר עליך, מעבר לכוחות הפנימיים שלך. אני תמיד אומרת, מה ששלי הוא שלי, ומה שלא, אז זה גם בסדר. אז לא תמיד צריך להילחם, כאילו, בדבר הזה. ואני חושבת שזה קצת מה שאתה עושה היום. אתה עושה את זה דרך מילים, דרך מחשבות, דרך הפוסטים שאתה כותב, ואתה כותב באמת לא מעט. אבל אתה אומר, הלב כבר מלא ביכולות אחרות ממה שהיה לך לפני עשור, אבל אתה איפשהו בונה את זה, לא סתם אתה תיארת ככה את העיסוק שלך.
כן, זה, אני חושב שבסופו של דבר המון המון אנשים מנסים לפצות על חוסר שקט פנימי לעשות מעשים חיצוניים, חברתיים, כדי להשיח את הדעת. וזה בסדר, היפתחות אישית זה משהו דינמי, יש אנשים שמתקדמים יותר מהר, פחות מהר, ולא כל בן אדם מוכן להתקדם בשלבים, אותו שלבים, אותו צורות, וזה בסדר, זה. אבל בסופו של דבר אני חושב וזה מתחבר חזרה להזמנות שהייתי מקבל, החוסר יכולת לעמוד מולי באותה אינטראקציה, הישראלים שמזמינים, ולהגיד, אני, כאילו, אפשר להיות נחמד איתו, ולהזמין אותו, אוקיי, אבל אם אני מזמין אותו, אני רוצה לעשות את זה בגלל שאני רוצה, לא בגלל שאני לא אצליח לשכוח את האינטראקציה הזאת כל היום. וכי זה לא הסיבה, זה לא סיבה, אוקיי, הם לא חייבים לי שום דבר, ואני לא קיים כדי, אחרי שעניתי להם על השאלות, לגרום להם להרגיש יותר טוב עם התשובות שהם קיבלו, מאיך שהם היו מרגישים עם לא, הם לא היו מזמינים אותי אחרי זה. את מבינה? כאילו,
לגמרי. זה פחות. אני חושבת שזה באמת, זו הייתה שיחה מאוד מאוד חשובה, רגע הזרקור הזה של לזכור שיש איזה משהו שהוא חיצוני, אבל באמת שכשאתה כבר עושה את זה, תהיה באותנטיות שלך, תהיה באמת שלך. ואנחנו חייבים לסיים את השידור הזה. ובשבוע הבא אנחנו נלמד פרק וב של משלי, שאחד הציטוטים שם הוא המזוהה עם חג החנוכה, כינר מצווה ותורה אור. ובחנוכה אנחנו מדליקים נרות, אמנם כסמל פיזי, אבל הוא איזשהו אור רוחני, ניצחון האור את החושך.